מה אתה רוצה לעשות, אריה?
להתחיל עם שוטר טוב, שוטר רע, נראה לך?
דווקא, טוב, יאללה, סע.
נתחיל.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. הכל זועקים בגלל גל הרציחות באוכלוסייה הערבית. כל יום עוד רצח. מאשימים את בן גביר, את נתניהו שמינה את בן גביר. רק אסור להגיד, כי זה לא תקין פוליטית, שזה בגלל התרבות שלהם, או המסורת, או המנהגים. הם לא רוצחים, הם מוחלשים. הם לא נוהגים כמטורפים, הם מקופחים. אבל על דבר אחד אין ויכוח. הזמינות העצומה של הנשק הלא חוקי במגזר הופכת את הרצח לקל הרבה יותר. ולכן צודק מי שמאשים את ממשלות ישראל לדורותיהן שלא נלחמו באמצעים דרקוניים נגד התופעה הזאת. להפך, היום שחררה ישראל חזרה לירדן אחד מספקי הנשק הגדולים למגזר, חבר הפרלמנט הירדני עימאד אל-אדואן, שנתפס בגשר אלנבי מבריח 200 כלי נשק, ומסתבר שזו ההברחה ה-12 במספר שלו. אפילו לא העמידו אותו לדין. לא התנו את השחרור בתג מחיר מדיני, שום דבר. הפרקליטות פשוט לא ביקשה להאריך את מעצרו, ולכן הוא שוחרר אוטומטית, כאילו נשק בלתי חוקי איננה מכת מדינה כאן, כאילו לא נרצחים כל יום פושעים וחפים מפשע, נשים וילדים, יהודים וערבים. מדינה שמכבדת את עצמה ואת חיי אזרחיה, הייתה שולחת אותו למאסר עולם, ואז אולי מסכימה שירצה את העונש בירדן. אבל הפרקליטות הממונה על אכיפת החוק פשוט שחררה אותו. למה שמחר לא יבוא עוד אחד או עשרה? נטרפה דעתם, באמת נטרפה. ולמה זה שוטר טוב? כי אנחנו חיים בעולם הפוך.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הרע. מכל המחדלים עליהם חתומה הממשלה הצעירה שלנו, סיפור האלימות ומעשי הרצח במגזר הערבי ובמגזר היהודי הוא המרתיח ביותר. רק בסוף השבוע הזה נוספו עוד 3 נרצחים לרשימה שמתקרבת במהירות ל-100 גופות מאז תחילת השנה. מעל 70 מתוכן של ערבים ישראלים. קצב חסר תקדים, מסחרר ממש. תחושה של אובדן שליטה, של ג'ונגל עמוס באקדחים, רובים, סכינים וכלי משחית שעורב לנו, לכולנו באשר נלך. ובכל מדינה רגילה, לנושא הזה היו נדרשים גם ראש הממשלה, גם השר הממונה, גם מומחים רבים, ובטח מליאת הממשלה. אלא שהצצה בישיבת הממשלה שהתקיימה היום מעלה, כי על סדר יומה של ממשלת ישראל היום, היה אישור חשמל כשר לחרדים, אישור עשרות מיליונים לשיפוץ גן לאומי סבסטיה בשומרון, הנצחת יהודים שנרצחו בפעולות איבה בתפוצות, ושאר ירקות. שום דבר על מעשי הרצח, שום דבר על הטרור, שום דבר על יוקר המחיה, שום דבר על המצב הביטחוני, המשך הדהרה האיראנית. הממשלה הזו חיה בתוך בועה אטומה, סדר יומה תלוש מהמציאות, היא מרחפת בחלל ודואגת רק לעצמה. אני מנסה לתאר לעצמי מה היה קורה כאן אם נפתלי בנט או יאיר לפיד היו עומדים עכשיו בראש הממשלה, אבל אין לי מספיק דמיון בשביל זה.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
שלום לך.
שבוע טוב. ראית אתמול במקרה את הכתבה על הגדעונים?
לא, ואני רוצה לראות, סימנתי לעצמי את זה.
יש יחידת עילית במשטרה,
יודע,
33,
כתבה, כן.
היא שנים מדברים עליה, אבל לא...
נדמה לי שאורי בר לב היא היום היא מקימה.
אורי בר לב הקים אותה, נכון. ויש לה יכולות יוצאות מן הכלל. מה שאני לא מבין, זה למה באמת לא נותנים, מציגים להם כמטרה. אתם נלחמים בנשק הבלתי חוקי במגזר הערבי. סימון מטרה עם כל האמצעים, כל הכוחות. עם השבק, אם אין להם מספיק אמצעים שלהם, פשוט אי אפשר להבין את הדבר הזה.
אני, תשמע, אם הגדעונים, היא שייכת למה, למשטרה או
למשטרה? משטרה, 433.
לא, תשמע, אני מניח שיש לזה תשובה, אני לא שר המשטרה ולא שר הזה, אבל אני רציתי לשאול אותך, אתה באמת תקפת עכשיו את הפרקליטות על השחרור של החבר פרלמנט?
הפרקליטות שנכנעה לתכתיב של נתניהו, או של שר החוץ, או מי שלא הכתיב להם את זה. כי בדרך כלל הם יודעים לעמוד על החוק. ועל קוצו של יוד.
לא, לא, לא.
הפרקליטות החליטה שהיא לא מעריכה את המעצר.
לא, כשיש אזרח זר ועוד חבר פרלמנט, הפרקליטות מקופפת את ראשה, ואני פשוט שמעתי 7,000 רעיונות מהבוקר על האירוע, וכולם, ואף אחד לא הלך על הפרקליטות, ברור שהפרקליטות פה רוצה להגיש כתב אישום.
הפרקליטות, כי היא שומרת סף, כך קוראים לה.
אין לה סמכות.
ואם הממשלה לא שומרת על החוק ועל חיי האזרחים, הפרקליטות אמורה להיות שומרת סף, והנה פה היא משרתת אותם.
אריה, אלוהים שישמור, אין לה פה סמכות, מה לא מובן?
אין לה סמכות.
לא, היא כופפה, היא קיבלה החלטה מדינית, התקבלה החלטה מדינית מעל ראשה, גם אם ראש הממשלה היה עכשיו, לא יודע מה, איתמר בן גביר, ההחלטה המדינית, אזרח זר, חבר פרלמנט,
כמו ש... ממתי הפרקליטות נכנעת להחלטות ממשלה?
לא, זה לא הפרקליטות, אין לה שום גרם של סמכות פה עכשיו, יש, לא שחסרות התקפות הפרקליטות, אני לא טועה.
הפרקליטות מחליטה אם להאריך או לא להאריך מעצר. יכולה ממשלה לבוא, מדינה יכולה לבוא.
אבל זה מה שקרה, המדינה באה.
לא, לא היה הליך בבית משפט. הם פשוט לא העריכו את הבקשה.
המדינה באה כדרג מדיני, כדרג מבצע, כממשלה, לפרקליטות, ויש פה...
לא בבית משפט. לא בהליך גלוי.
אבל ברור שלא בבית משפט, כי לא היה בית משפט.
נכון, כי הם סגרו את התיק.
ברור, כי הם קיבלו רעה מהממשלה לסגור את התיק.
אבל אני אומר לך תמיד, הפרקליטות יודעת להגיד מה שהממשלה אמרה כרגע זה לא חוקי.
לא באזרחים זרים. אין לה ג'וריסדיקשן.
מה פתאום אם הוא היה רוצח פה?
גם, אגב.
אין ג'וריסדיקשן, בטח.
כן, כממשלה, אתה יכול לעשות הסכם שבועיים ולשחרר.
אם הוא היה מנסה לרצוח ראש ממשלה.
גם מרגל אפילו.
לא היו מעמידים אותו לדין, היו מסגירים אותו לירדן.
אז היו משחררים אותו אחרי ההליך.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריה אלדד.
אורחים ומפיקים אסף נבו ושמואל בן סימון, אחראי לשידור בני שאולסקי. אנחנו פותחים עם גנר. מקום בו הייתה בסוף השבוע טרגדיה, כשדניס בוקין, תושב המקום, חשוד בזה שירה למוות בשכן, בתושב סנדלה. דיאר עומרי, בן ה-19, ואנחנו אומרים שלום לסגי כהן, שלום סגי.
שלום, ערב טוב לך.
הלאה, ערב טוב.
אתה תושב גנר, גם חבר מליאת המועצה. ודבר ראשון, אני רוצה, בלי קשר אליך, התפתח גל של שמועות על זה שיש גל של הצתות בסביבת היישוב שלכם, אולי לכאורה כתגובה על הרצח, אז המועצה, מועצה אזורית גלבוע מפרסמת עכשיו, שזה דיווחים חסרי אחריות, אין גל הצתות בגן נר, ובמרחב כולו נכון לעכשיו, שורר שקט, ללא אירועים חריגים, ואנחנו שואלים אותך, מה קורה אצלכם היום, באמת רגוע?
רגוע לגמרי, כרגע שקט, אין שום הצתות ושום אירועים חריגים עד לרגע זה.
תגיד, יש היסטוריה של מתח בין גנר וסנדלה או יישובים ערבים אחרים? או שהדבר הזה באמת בא כהפתעה לכולם?
הדבר הזה בא כהפתעה לכולם, היה אירוע פלילי לפני בערך... שנה וחצי, בדיוק כמו האירוע, אירוע פלילי, ולא מעבר, למרות איך שמנסים לצייר את זה. יש חנות מצוינת בין גנר לבין סנדלה, ובכלל בתוך כל המועצה, עליו דווקא בין שני יישובים האלה. אנחנו מועצה מעורבת, שיש בה לא מעט יישובים ערבים, וחיים בשכנות מצוינת, חברים, עובדים אחד אצל השני.
אני חושב שקניות בסנדלה? כאילו אתם נכנסים, יוצאים?
לגמרי, אני נכנס כמעט כל שבת, אחלה
מכולת
יש.
אתה הכרת את דניס?
לא באופן אישי, אני מכיר את המשפחה. משפחה נורמטיבית לגמרי. ריב ויכוח שיצא פשוט מפרופורציות ונגמר בטרגדיה לכולם.
כנראה ויכוח על הכביש, ונדמה לי שפורסם שהוא נכשל בבדיקת אלכוהול אחרי האירוע.
יכול להיות, ניתן למשטרה לעשות את העבודה, אני לא יודע את הפרטים ברמה הזאת, אבל ויכוח על הכביש, נגרר, תוסיף לזה את המתחים כנראה שיש, וחששות ופחדים בכלל באופן כללי, מה שקורה במדינה בזמן האחרון, התפתח ונגמר רע, רע מאוד לכולנו.
ראיתי תמונות מבית המשפט בערכת המעצר שלו, והמשפחה תוקפת את החשוד בהריגה או ברצח. וראיתי גם התבטאויות של חבר הכנסת אחמד טיבי, שחשף את השם בניגוד לחוק, ולכן השם כבר מפורסם. אתה רואה שיש תוצאות לניסיונות האלה להפוך את זה לאירוע פוליטי? או שזה באמת נשאר ברמה הזאת ביחסי השכנות שלכם?
נשאר בשוליים לגמרי. תמיד יהיו מי שירצו לעשות מזה באמת רווח פוליטי כזה או אחר, אבל ההנהגות פה של היישובים הן מספיק חזקות כדי, בכיווך המועצה כמובן, כדי לגרום לזה שהדברים האלה יעברו בשלום.
נניח, אם אתה אומר שעובדים אחד אצל שני, אני מניח שיש אנשי סנדלה שעובדים אצלכם בגן נר, אז אין איזה שהוא קחו יומיים חופש עד שזה יירגע וכאלה?
לא, מי שרצה לקחת חופש, לקח חופש. לא רואים את זה.
תגיד, מה אתה חושב, עם המוריין הבא שלנו, אנחנו הולכים לדבר על עצם הקטע הזה של האסטרטגיה של... של הממשלה, אפשר להגיד, של איתמר בן גביר ואחרים, להציף את הרחובות בנשק כדי להילחם בגל הטרור, ובמקרה שלנו, פשוט, אם לא היה לו אקדח, אז כנראה שזה היה נגמר אולי במכות, אבל לא בכזאת טרגדיה. אתה עדיין חושב שעדיף שיהיה לנו נשק להגנה עצמית, וזה גם יעזור לסכל פיגועים, אם כי אתם לא אזור רווי פיגועים, כן, אתם בתוך ישראל. מעניין אותי אם יש לך דעה על העניין הזה.
דעתי כזו שאנחנו לא צריכים נשק פה כדי לחיות בדו-קיום שחיינו בו כל התקופה האחרונה, ונמשיך לגרום לזה, שנמשיך לחיות בדו-קיום ובשלום ובפיוס בלי הנשקים האלה. מעבר לזה, כל אחד שעשה משהו מבין.
אנחנו מכירים תופעות של טרור חקלאי וגביית דמי חסות. אתם לא סובלים מהתופעות האלה?
באזור הגלבוע פה, באזור שלנו, דווקא גנר, סנדלה, מוקבלה, אני בן מושב פרזון, חקלאי לא קטן פה מהאזור, לא נתקלנו שנים בבעיות של ונדליזם כזה, או טרור חקלאי כזה או אחר, לא פרוטקשנים ולא שום דבר. פה באזור הזה אני מדבר, אולי באזורים אחרים, כן, אני
נמצא, אזורים אחרים יש. תגיד, לסיום, תן לנו כמה מילים על גן נר, זה יישוב צעיר, מה, כאילו, ממתי אתם ומה?
יישוב לא צעיר, יישוב של, אני לא זוכר בדיוק, אבל קרוב ל-40 שנה, שרוב התושבים שלו הם תושבים יוצאי המושבים פה שהיו מסביב, ובשנים האחרונות יש ערבוביה של באים ויוצאים מכל מיני מקומות, ורפולה וכאלה. יישוב קהילתי, 750 בערך בתי אב. יישוב בין הגדולים בתוך מועצה אזורית גלבוע, שנמצא על המורדות המערבים של הגלבוע עצמו.
טוב, נקווה שלא לא תלך עם סיבה לעלות לשידור יותר. תודה רבה לך, סגי.
תודה רבה.
תודה רבה. הרבה בריאות.
אנחנו באותו פחות או יותר נושא אומרים שלום לחברנו עפיף אבו מוך. וואלה, אהלן נפיף.
שלום לך, ערב טוב. אהלן.
אהלן בן, אהלן אריה. מה נשמע?
מה נשמע, כמו שאתה שומע, מצד אחד אתה במאמר פרי עתך התנוסס בראשית של וואלה בשעה האחרונה, שכותרתו פחות או יותר בהמשך לשאלה ששאלנו את המוריין הקודם, הירי בגנר מוכיח שוב, בן גביר הופך את ישראל למערב פרוע ואינו ראוי לתפקיד. מצד שני, אני אקבל עכשיו תמונות מהלוויה בסנדלה עם הרבה מאוד... סנדלה, איך אמרת שאומרים את השם?
סנדלה.
אגב, מה הפירוש של זה?
זה שם סנדלה במקור, זה מין ספינה כזאת, שיש מצב שאני טועה מה המקור השם, אבל זה הספינות האלה שנוסעות בנהר, שמעבירות לאו דווקא נוסעים אל הסחורה.
הבנתי.
עכשיו,
טוב, לא רלוונטי, אין פה נערות.
בהקשר הזה של היישוב הזה ספציפי.
אין לנו פה נערות לספינות. בקיצור, אני רואה תמונות מהלוויה, עם דגלי חמאס, ובדם ויש נפדה אותך שעיד, וכאלה שמרתיחים בצד שלנו את הדם. בקיצור, תן לנו את התזה שלך.
אני אישית חושב שכל התפקיד הזה הוא גדול על בן גביר. בן גביר הוא טוב... ולהעביר את השטח, מגריפת לייקים וכו', אבל תקבל אחריות מיניסטריאל זה גדול עליו, והתוצאות בשטח מוכיחות את זה. גם כן, להציף את הרחובות בנשק, זה לא הפתרון. כאילו, האנשים לא צריכים לקחת, האזרחים, לא משנה אם אתה יוצא צבא או לא, לא צריכים לקחת את החוק לידיים. יש
אבל נפיף, אתה יודע
שגם
שרי ביטחון פנים קודמים קראו לאזרחים לצאת עם נשק למי שיש, כי ככה סיכלו פיגועים מוקדם
וצמצמו את... רק שרי ביטחון, מי לפניו קרא? גלעד ארדן. אני חושב גלעד ארדן הוא מתחרה עם בן גביר מי יותר כישלון מאחד מהשני, למרות שדעתי כמו בן גביר אין. תשמע, אנחנו הגענו למעל 90 אזרחים נרצחים במדינת ישראל, מתוכם 72 ערבים.
כי הרבה יהודים נשאו נשק?
אנחנו עדיין 4 חודשים, אריה.
אבל מה הקשר בין נשיאת נשק על ידי יהודים ל-70 נרצחים בחברה הערבית בידי ערבים?
לא. הקטע, אנחנו מדברים, המאמר שכתבת היום הוא תוצר של אתמול. אבל זה שבן גביר הוא כישלון בתפקיד, אנחנו צריכים להודות בזה. האירוע אתמול,
הם
הבחור, הם דנס, החשוד ברצח, לא היה לנו נשק. אולי מקסימום זה היה נגמר בחקירה במשטרה.
אז רגע, בוא ננסה, אמרתי את זה הרי.
אבל אני לא מנסה להרבב בין שני הנושאים.
עפיף, אני בעצמי אמרתי לסגי כהן את המשפט שאתה אמרת עכשיו. זה ברור שאם לדניס לא היה אקדח, אז הבחור היה עכשיו חי. דיאר.
בוא, אני
אשאל לך. רגע,
בוא נגיד לא היה תיעוד. בוא נניח שניכם, לא היה תיעוד.
אם לא היה תיעוד, אז הוויכוח היה הרבה יותר קשה. אבל רגע, תן לי לשאול את השאלה. בסוף אבל, ופה אריה צודק, היו, מכיוון שיש פה לא רק פלילי, אלא גם הרבה מאוד פיגועים, יגיד לך בן גביר, או בכוחו, תראה כמה אירועים של פיגוע הסתיימו עם נזק יחסית קטן, בזכות זה שהיו שם אזרחים נושאי נשק. בסוף צריך למצוא איזשהו איזון.
כפי שהיה בר שבע שנה שעברה וכו'. מסכים לחלוטין. אבל כשאנשים האלה עצרו את הפיגועים, הם לא נפלו נשק בגלל ששר ביטחון פנים או לא יודע מה קרה להם לשאת נשק והציף את הרחובות בנשק. אלא כי הם הסתובבו עם נשקים כאלה. מה שקורה היום, זה באמת, מחלקים נשק או אישור או רישיון לנשיאת נשק על ימין ועל שמאל. ההשלכות של זה, זה לא רק ערבים ויהודים. תשמעו, כמה אנשים נרצחו על ידי בני הזוג כשהם נשאו נשק? אני חושב אפילו בהוד השרון אצלכם היה אירוע לפני המון
נכון,
שנים.
נכון, היו כאלה שמאבטחים או חיילים שהשתמשו
אצלנו זה הקצין משטרה
אבל
בתפקיד.
אבל רוב מעשי הרצח זה נשק בלתי חוקי, לכן זה לא רלוונטי.
אבל זה משהו אחר. זה, אני לא מתחמק מזה, אריה. זה משהו אחר. אנחנו מדברים, אני לא מנסה לקרוך או לקשור בין שני הנושאים. זה מה שהיה בגן נר בנסיעת הנשק, זה משהו אחר. אחד, מה שקורה, הפשע המשתולל, זה משהו אחר לגמרי. ועל שניהם אחראי בן גביר. אין מה לעשות. הוא השר אחראי. אבל אם אתה מסתכל על מה שקורה היום משרד, איך קראו לו? הביטחון לאומי. הוא שינה את השם. לא קורה כלום שם. תסתכל, נגיד, מה שהיה שנה שעברה. נכון, שנה שעברה עדיין סיימו את השנה עם מעל 100 נרצחים, אבל זו השנה הראשונה שהייתה ירידה של 16%.
כן.
זו השנה הראשונה שהעקומה
ירדה. השאלה היא משתנה, מה שאתה יודע, אני אמרתי, אני כבר לא זוכר איפה ולמי, שסגרו את אגף סייף וביטלו את כל התוכניות, אז תיקן אותי אלי לוי, שאגף סייף לא נסגר, וגם מסלול בטוח, אותה תוכנית שחבר כנסת סגלוביץ', סגן השר, הוביל, גם היא עדיין קיימת. השאלה אם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, ואני לא מתווכח איתך, ברור לי, אריה יחלוק עלינו, אבל ברור לי שבן גביר, בוא נאמר, הצלחה גדולה או לא. השאלה באמת, מה גרם פתאום לדעתך, ואתה פה המומחה שלנו, לזינוק, תשמע, זה לא שהמצב נשאר אותו דבר, זה פשוט כאילו מישהו לחץ על כפתור טורבו.
אין הרתעה. מתי? כך שנה שעברה. מתי הקפיצה החדה? הרי עד יוני, נדמה לי מאי-יוני, המספרים איכשהו היו טיפה נורמליים. הקפיצה ל-100 נרצחים קרתה אחרי פירוק הממשלה.
אז מה ארגון פשיעה ערבי אומר בשורותיו?
הוא
בר לב מפחיד אותנו, אנחנו לא נהרוג, אבל זה אותו מפכ"ל. זה אותו מפכ"ל, אותה תוכנית.
אבל לא, הייתה האווירה במדינה, בממשלה, הייתה שמטפלים בזה. אגב, אני אתגר אותך יותר מזה. היו ראשי ממשלה חוץ מנתניהו. למה הנושא הזה צף רק אצל נתניהו? למה? הרי לפניו היה שרון, היה אולמרט. לא היה כזה אמלך בחברה הערבית.
אולי אין לזה שום קשר. אולי ארגוני הפשיעה ממש לא אכפת להם מראש הממשלה.
לא, לא, יש. הרי למה ערבים לא יורים ביהודים? אותם עבריינים. אותם פשעים.
כי למדו במשך 30 שנה
שלא תופסים אותם. אתה במעצר בחקירה.
אבל כבר 30 שנה הם למדו שלא תופסים אותם ברוב המקרים. לא עכשיו, לא בשש...
כשזה בתוך המגזר הערבי, לא תופסים אותם.
אריה, תסתכל. אני מדבר...
אז למה הם לא יורים ביהודים?
אתם מדברים כל הזמן אחד על השני.
לא. בתוך מדינת ישראל. תסתכל על זה. יחד עם זאת, צריך להבין מה שקרה ב-20 השנים האחרונות, 20 השנים האחרונות, או בעשור וחצי האחרונים בחברה הערבית, הוא קטסטרופה אחת גדולה. זה ברדק.
כן.
ובין, אם אתה זוכר, לא פעם דיברנו על זה, אני טענתי שאלימות לא מתחילה ונגמרת בירי, היא מתחילה הרבה קודם. היא מתחילה מזה שאתה לא מכבד את החוק.
ברור, היא מתחילה על הכביש, היא מתחילה במה שנקרא קונספט הזכוכית השבורה בניו יורק.
אתה יודע מה? מחניה על מדרכה.
נכון.
למה אתה לא חונה, נגיד תושב בקה למשל, לא חונה בחדר על מדרכה, אבל בבקה כן מרשה לעצמו לעשות את זה.
אני חושב שנגעת פה על הנקודה.
ועוד, ועוד, וכולי.
עפיף הרוך, וואלה.
לכן כל האווירה הזאת, תסלח, טוב, יאללה. המשך ערב נעים.
ושקט, תודה עפיף.
תודה.
תודה רבה.
טוב, נו, הבאנו מומחה. אולי אפילו את המומחה. סגן שר ביטחון פנים לשעבר, ראש אגף חקירות במשטרה לשעבר, יש עתיד, חבר הכנסת ניצב ודימוס יואב סגלוביץ', שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
שמע, כשהקרדיט כל כך ארוך, זה הזמן לפרוש לדעתי, יואב. יש לך כבר כל כך הרבה סגן לשעבר.
פרשתי
במשרד. תשמע, 72 נרצחים, בטח אתה אומר לעצמך כל הזמן, ואיך אתם השמצתם וצעקתם עלינו, אז תנסה לענות לי על השאלה, שאני לא יודע אם היית כבר בהזנה כששאלתי אותה, אוקיי, אז הממשלה הזו לא בסדר ולא כן, אבל בסוף משהו שם אמרי, כאילו, מה יכול היה לקרות פתאום איזה בוקר בעיר?
המרכיב היחידי שהשתנה ב4 חודשים האחרונים זה הממשלה. ואני אתן את התשובה הכי ברורה, פשוט תוכניות שהיו בעבודה, חלקם הופסקו בהגדרה, וחלקם קיבלו להם את המנועים. זה ההסבר. אין קשר עם החברה הערבית, אין קשר עם הנגיעה החברה הערבית, תוכניות שהיו הופסקו, רק לפני איזה זמן התראיינתי אצלכם לגבי עוצרים את הדימום, תוכנית ממשלתית ב7 יישובים ערביים וגם בעיר לוד, שמחברת את כל מי שיש ליד ורגל במניעה בפשיעה, ומה שעשה איתה מבנגביר, בא בהכרזה שהג'וינט שהוא שותף לעניין, ארגון שמאל. אז רק את זה כדוגמה אחת, גם מסלול בטוח התוכנית שאותה אני הבלתי, שהיא תוכנית כלל ממשלתית, היא פשוט נעצרה. עכשיו, ישאלו תמיד, מה פתאום אנחנו ממשיכים? אני אומר לכם, בהגדרה, לא ממשיכים. בוודאי לא בעצמה, לא בקצב, לא במחויבות, ולא בחיבורים. בסוף זה לא רק סיפור של אכיפה. עבדתי עם משרד הפנים ועם משרד האוצר בתוכניות קיצרות טווח וארוכות טווח, אבל אין מה לעשות, הנתונים, גם שהמצב היה קשה, גם שאנחנו היינו, גם בסוף 2022, המצב היה עדיין מאוד מאוד קשה, אבל פעם ראשונה, מאז 2014, הייתה ירידה של 16% במקרה הרצח, 30% במקרה הירי.
סגלוביץ', תסביר לי איך זה עובד. ראש ארגון פשיעה מחליט לחסל כמה מיריביו, והוא שולח אותם לצאת לדרך, אבל ברגע האחרון הוא תופס את הראש ואומר, אלו, סליחה, יש תוכנית של סגלוביץ', אני לא יכול להרוג אותם. ככה זה עובד? זה מה שמשפיע על ארגוני פשיעה? וברגע שסגלוביץ' לא מוביל את התוכנית, אז הם משתוללים?
כרגיל אני מסביר את עצמי גרוע. הם משתוללים מרגע שמבינים שיש וקום. עכשיו, זה לא רק ארגוני פשיעה, פה אסור פה גם בעניין הזה להתבלבל. זה לא רק ארגוני פשיעה, אלימות באופן כללי ואלימות בחברה הערבית, זה לא רק ארגוני פשיעה. אני לא אומר, תראו, אם תמצאו, לא תמצאו אותי אומר שבגלל א' קרה בדיוק ב', אבל אני כן יכול להגיד לך שבתפיסת העולם שלי, כפי שהוכתבה וכפי שהייתה בתורית מסלול בטוח, הייתה דבר מאוד פשוט. שמדינה רוצה היא יכולה ושהיא מאגמת את כל המשאבים, בלי שום תקציב נוסף, רק עם מה שיש, אפשר להגיע להישגים, אם אתה מכווין את עצמך אל מול יעדים, אל מול מטרות, אל מול אזורים ותהליכים. זה מה שהייתה התוכנית כולה. עכשיו, היום אין מי שמכווין את העניין הזה, אין מי שעושה את החיבור בין מה שקורה במשרד הפנים, לבין מה שקורה במשרד האוצר, לבין מה שקורה במשטרה, לבין מה שקשור לפרקליטות האזרחית. את זה אני עשיתי. האם מינו מישהו במקומי, עזוב אותי באופן אישי. לעשות את העניין הזה, הממשלה הקודמת, זה היה יעד, אחד משלושת היעדים המרכזיים של הממשלה. הדבר השני, הוקם צוות שרים לעסוק בנושא, ומינו פרויקטור, לצורך העניין אני, בממשלה הזאת, ראש הממשלה לא בתמונה, אין צוות שרים, אני לא נמצא, אין מחליף שמתפל כפרויקטור, ויש לשר איתמר בן גביר במקום בר לב. שאלת אותי מה קרה? זה מה שקרה. יש סוכן כאוס, מטורלל לחלוטין, שהיום מנהל את האירוע הזה, ואתה שואל אותי מה קרה?
נשברה קערה, היינו אומרים, כשהייתי ילד, תגיד, אני כשדיברתי, אני כבר לא זוכר עם מי, כבר אמרתי את זה, והזכרתי את אגף סייף שנסגר, ואת מסלול בטוח של סגלוביץ' שאני לא בטוח שקיים, תקנו אותי מהמשטרה ואמרו לי, אדוני, מסלול בטוח לא נעצר, ואגף סייף לא נסגר. מי צודק פה?
תשמעו, מסלול בטוח, מי שאומר שהוא לא נעצר, אנחנו יכולים להגיד, כל מי שאומר שיגיד מה שהוא רוצה, האם העסק הזה עובד קצת דבר, האם ביום חמישי, יש מישהו שקם בבוקר ויושב לידו ראש אגף בשירות הביטחון הכללי, ראש אגף חקירות, ראש רשות המסים, המשנה לפרקליט המדינה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ונציג המלל, ומתכנים את הפעילות לשבוע בעוד שבועיים, ואותו פרויקטור לצורך העניינים, מה שטיפם קודם, רץ כל אותו שבוע לראות מה קורה בשטח, האם יש את זה? אין את זה. האם יש ישיבות? אני מניח שכן. תבדקו טוב מי יושב בישיבות, מה בחירות האנשים, מי מנהל את הישיבות. אז איתמר בן גביר הוציא הודעה, בניגוד לממשלה הקודמת, אני אישית אנהל את העניין הזה. נו באמת. זה האיש, זו דמותו, זה סוכן כאוס בגדל, לא מסוגל להזיז דבר מפה לשם. הוא פי אלף יותר טוב ממני בציוצים בטוויטר. בעבודה אין לו מושג. אנחנו כולנו משלמים מחיר, אבל הכתובת הוא לא בן גביר. הכתובת הוא נתניהו. נתניהו נושא באחרות הכוללת. המאבק בפשיעה זה של הממשלה. זה שיזכירו את העניין הזה, זה פשוט ממשלה באמת, מפקירה ומופקרת. לא מאוחר מדי, שימנו פרויקטור מעל ראשו של בן גביר. שימנו מעל ראשו, יש אזרחים במדינה שזכאים להגנה. הממשלה הזאת קמה כאילו לייצר ביטחון אישי ומשילות, לא משילות, לא ביטחון אישי, מאומה מבולקה עם נתונים זוועה. 72 נרצחים בשנה הזאת.
המפכ"ל לא התחלף. רוב הניצבים לא התחלפו עדיין. אותם אנשים, ברגע שיש להם שר, היועצת המשפטית לממשלה אמרה שאסור לו לדבר איתם, ואסור לו לתת להם הוראות. מאותו רגע שהוא התמנה, הם הפסיקו לעבוד, אני ממש לא מבין.
מה שאתה לא מבין, בוא נגיד, זה לא נכון שאתה לא מבין, אני לא מסביר טוב. מה שאני לא מסביר כנראה מספיק טוב, זה עובדה, שזה היעד ממשלתי, אחד משלושת היעדים המרכזיים לטיפול של ראש ממשלה, ושל ממשלה במליאתה. ולכן עשו את הכל, כי יעד מדיני, לקחת את כל מה שיש במדינת ישראל, לרתום אותו למאבק בפשיעה, את זה אין. מה שכן עשו, שמו את הבן אדם הכי פחות מתאים לתפקיד, בתחרות מי הכי פחות מתאים, הלך בנימין נתניהו ואמר, מי הכי פחות מתאים? אותו הוא מצא.
טוב, אני רוצה...
את המחיר משלמים כולנו.
אני רוצה להספיק עוד נושא, אריה, ואני קצת התקוטטנו עליו בהתחלה. שבק פרסם היום שחבר הפרלמנט הירדני עמד זידן חמיד אל עדואן, עם דרכון דיפלומטי, חשוד בזה שהוא הבריח 194 אקדחים, 12 רובים, שהוא מבצע 12 הברחות מאז פברואר 22, זאת אומרת, הכמות שדיברתי עכשיו זה על ההברחה אחת, שהוא הבריח גם בעלי חיים, ציפורים ויונים, סיגריות אלקטרוניות וזהב. אחרי כל זה, מספרים, מדווחים לנו על זה, אחרי שהוא מוחזר לירדן, כאילו, איך יכול להיות שמחזרים את האיש הזה לירדן?
תראה, אני מניח עוד פעם, אני גם כן ניזון רק ממה שהיה בכלי התקשורת, אני מניח, גם שמעתי במקביל, הסירו את החסינות שלו, הבנתי גם שיש שם עוד כמה מעורבים שכנראה נמצאים בירדן, אני לא חושב שזה נעשה כלאחר יד. מניח שהיה פה הרבה מאוד שיקולים, גם המערכתיים וגם מדיניים לעניין הזה, אני לא מצוי בסוד העניינים, אבל היו דברים מעולם בהקשרים האלה. החשוב בכל האירוע הזה באמת שעלו על הסיפור הזה, שירות הביטחון הכללי, שזה חשוב לכשלעצמו. אבל לעצם העניין את הפרטים המדויקים...
אבל בן אמר שעצם העובדה שהוא אזרח זר, אומרת שאנחנו לא יכולים להעמיד אותו כאן לדין, ואני חלקתי עליו.
לא אמרתי דבר כזה. שהסמכות שהממשלה יכולה לבוא כדרג מדיני עליון, ולהגיד לפרקליטות ומשטרת הזוז הצידה, יש לי, עשיתי מסע ומתן עם ירדן, ואני מחזירה אותו.
לא, אני מניח פה בלי שאני יודע, אני מניח על סמך ניסיון עבר, אני מניח שאתה התדברות, אני מניח שהיועץ המשפטי פרקליט המדינה בטוח בסוד תמונה מן הסוג הזה. אני מניח שהתמונה היא קצת יותר מורכבת עם מה שאולי אנחנו יודעים עליה, אבל אני חושב שהיו דברים מעולם, אדם שאני מבין שחלקים בתיק נמצאים בירדן, יש שם עצורים בירדן, הסירו לו את החסינות, מניח שאותו דיפלומט במרכאות או לא במרכאות ישלם מחיר כבד על העניין הזה, כנראה הוא יישא בעון שוק פשוט בירדן, מניח שיש שם גם מאחורי העניין הזה.
אשרי המאמין.
תגירה, אבל זה אני אומר באמת רק
מתחושות בטן. תגיד, לקראת ההתמודדות הדרמטית, אתה מחנה רם בן ברק או יאיר לפיד?
לא יודע, יכול להיות שאני אתמודד, למה אתה ישר מקפיץ אותי
לזה? רציתי לחסוך ממך את השאלה אם אתה מתמודד.
לא, תקשיבו, אנחנו לא נמצאים שם, אין עכשיו בחירות, אנחנו נמצאים במאבק אחר, לא במאבק רגע לקראת בחירות פנימיות, וגם לא במאבק מול מפלגות אחרות. המאבק הגדול הוא נגד ההפיכה המשטרית הזאת, שבה צריך לרכז את כל המאמצים כולם, אנחנו רוצים באמת להמשיך להתווכח, אבל להתווכח באותם דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם.
אתה בעד המשך ההידברות בבית הנשיא, למרות שזה לא מתקדם לשום מקום?
תראה, אני לא יודע אם זה לא מתקדם, אבל בוא נגיד כך, שאני, הפערים מניח שאני חבר ועדת חוקה, הם פערים מאוד מאוד גדולים. אני כל הזמן אומר את זה בחצי חיוך וחצי עצוב, חצי שמח. תראו, אני אהיה מאוד נחמד אם כולם נחתום עוד פעם על מגילת העצמאות ומשם נתחיל. זה הבסיס המשותף לכולנו, משם אפשר להתחיל. ובתנאי שגם נתניהו מתכונן לחתום עליה עוד פעם, כי בסוף זה לא יריב לוין ולא רוטמן, ירצה זה ייפסק, ירצה זה ימשיך, הכל בידיו, הוא זה שנוהג בשלט בכל האירוע הזה מתחילת הדרך.
חבר הכנסת יואב סגלוביץ', תודה.
תודה.
תודה רבה, ערב טוב.
שלום למחזאית עדנה מזיה.
שלום רב.
כתבה את משחקים בחצר האחורית, מחזה שבעצם עסק, עם חופש אומנותי, באותו סיפור אונס מזעזע בקיבוץ שומרת לפני 35 שנה. יעל גרינברג, הנאנסת, נפטרה בסוף השבוע בגיל מאוד צעיר, 49. בואי נשמע קודם קטע קצר מהרעיון האחרון בחייה שנתנה כאן ל-103.79 בינואר שנה שעברה, הנה.
היו הרבה פעמים ששאלו אותי אם הם יכתבו לך מכתב, ששם הם מצטערים ותסלחי להם, תחתמי פה ופה, אז אמרתי לא, וקמתי והלכתי.
אי אפשר לסלוח.
לא, אי אפשר לסלוח, וגם הייתי ילדה קטנה, את מבינה, אני הייתי, עם כל מה שהם עשו לי, הייתי עדיין ממש ממש תמימה. לפני זה, בחיים לא ראיתי גבר עירום, לפני זה, בחיים.
כשכותבים דבר כזה, בהצגה כזו, כל כך נפיצה, כל כך רגשית, אני מניח שהייתי איתה, שידעת על מי מדובר, הייתם בקשר עד ויעל?
לא, תשמע, השימועים שלה היו בדלתיים סגורות, כך שאומנם הייתי במשפט, אבל רק שהיו הבחורים, האונסים. אותה לא ראיתי אף פעם, ראיתי אותה שנים אחרי זה. גם לא השתמשתי בדמות שלה, השתמשתי, זאת ההשראה של הסיפור המזעזה הזה, אבל הדמות כבר הייתה לי בראש קודם, כך שלא הכרתי אותה, לא הייתי צריכה להכיר אותה. שנים אחר כך...
והמחזה נכתב בגלל העובדה שזיקו את הנאשמים בערכאות הראשונות?
לא, מה שקרה זה שעודד קוטלר, שהיה את מנהל תיאטרון חיפה, פנה אליי כי התחיל המשפט רק, בבית משפט המחוזי, והוא אמר לי, בואי נלך לראות לה, יש חומר, מחפשים חומרים דרמטיים. ואז הייתי, נכחתי במשפט, בסקרנות של אזרחית, כי לא חשבתי שאני יכולה להתחרות עם הדרמה שבאמת קרתה שם. עד שמצאתי שמפתח לכתוב את זה אחרת, באמת עם חופש אומנותי. אבל ממה שהתרשמתי אז אני זוכרת זה שמהבחורים הם היו כל כך אטומים, הם עמדו שם בחוץ ודיברו על אופנועים, כשבפנים אתה שומע דברים מחרידים, לא שולט, לא את יעל עצמה, אבל הם היו חסרי אמפתיה לחלוטין. זה היה פעם ראשונה שבאמת חשבתי על זה, שזה אטימות שאתה לא יכול לחדור אליה, ולכן זה כל כך אבוד, זה שמתבגר נמצא במצב הזה שהוא חסום.
למי שלא זוכר, הם היו בני 17, הם עשו לה את זה ימים רצופים, תוך כדי התעללויות, בובת מין, אני קורא, חסרת כל צלם אנוש, 5 ימים רצופים. אגב, האנשים היו מאוד קלים. לינדנשטראוס זיקה אותם, העליון הרשיע אותם, 3 מהם קיבלו 15 חודשים, והרביעי 12 חודשים בפועל, אבל עוד פעם, היו קטנים בעצמם, וקשר איתה, אני מבין שהיה לך קצת אחרי.
כן, אחרי, המחזה עלה שוב בתיאטרון הקאמרי, אז נועם סמל היה מנהל, והוא הביא אותה לראות את ההצגה, ונפגשתי איתה לפני ההצגה, זאת הייתה פעם ראשונה שראיתי אותה. והאמת היא שהצעתי לה, אני ידעתי שיש לה קשיי פרנסה, ועזרנו לה מהתיאטרון, וגם הצעתי לה שנעשה אולי ביחד בהתחלה, ולכן כך היא תעשה לבד, ערבים כאלה שהיא תוכל להתפרנס מהם ולספר את הסיפור שלה. גם חשבתי שזה משחרר בסופו של דבר כשאתה חוזר על משהו. ועשינו אחד כזה בקאמרי, אבל היא לא, הייתה לה איזה חולשה מסוימת באישיות שלה, זה מה שאני זיהיתי, שלא נתנה לה להתרומם. יש כאלה שכן אולי מצליחות להתרומם מעל הזוועה הזאת, אבל יש כאלה שזה נשאר, שזה לעולם לא מקליט, שהבושה בעיקר. זה נורא, זה באמת קשה לתאר, למה זה עצוב, אני לא יודעת מה קרה לה, למה היא מתה. אבל
היא מתה ממחלה, מה הרגשת ששמעת שהיא נפטרה בוויקנד?
האמת היא ששמעתי את זה רק היום, לא, צלצלו אליי מאיזה תחנה מרדיו אחר, ואמרו לי את זה, לא ידעתי.
תגידי, מי שיחקה אותה?
היו הרבה ששיחקו אותה, אתה יודע, זה כבר, הן מסתכנות עם התפקיד השחקניות. עכשיו משחקת אותה קרמל בין, בתיאטרון בית לסין.
אני מבין שבא
זה ממשיך, ממשיך לרות?
כן, כל הזמן, כל הזמן.
חנה פירסטנברג, באותו ראיון, החיים שלה נגמרו באותו יום.
מסתבר שכן. היא לא הצליחה להתרומם מעל זה, זה בכל מיני מובנים. אני מכבד את זה, סליחה, אני לא...
לגמרי, בואי נכבד אותו. ויפה שניסיתם גם לעזור לה. עדנה מזיה, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה, בן. תודה רבה. ביי.
מרב כהן, שלום.
שלום, תארים טובים.
כתבת בריאות, וואלה. טופולו פומפו נסגרה על ידי משרד הבריאות, זמנית. שתי נשים הרות הושפזו, ועוד כמה נשים, חשד להרעלת קיבה, מסעדת יוקרה, גילוי נאות, אני מכיר אותה, וגם בזמנו אהבתי לאכול בה, מה קרה?
אנחנו מדברים כרגע על 9 מקרים ידועים, אבל כנראה שיש עוד, החשש הוא לאפילו 16 מקרים, של הרעלות, או באמת כאבי בטן, ובאמת עקאות, דברים כאלה, אחרי אכילה במסעדה. משרד הבריאות בודק האם אנחנו מדברים רק על מנות הבשר או באופן כללי על מנות אחרות. בעצם המסעדה נסגרה בהסכמת הבעלים שכרגע מבין שיש בעיה. באיכילוב אומרים שבאמת מצאו חיידת ליסטריה אצל אחת נשים בהיריון, אבל כרגע אין סכנה.
ליסטריה לא סלמונלה?
סלמונלה, סליחה, סלמונלה, אני התבלבלתי. סלמונלה, ובאמת אין סכנה לעוברים, לא לשאלה ולא לשאלה, וזה אלו כבר בחירות טובות.
ויש, אפשר בחקירה כזה מהסוג הזה לדעת איפה בדיוק, באיזה מאמנות, איך הגיע החיידק, או שזה הדרישות שמופרזות?
אז באמת משרד הבריאות בחקירות כרגע, ואני מזכירה לך שאנחנו מכירים מקרים כאלה באמת יותר טראומטיים, נגיד מבית דפנה, שלאט לאט גילו מאיפה בעצם הגיעה הרעלה. שם דיברו על המיקסר, ששם באמת חתכו את הבשר, כלומר, אתה יכול לדעת בדיוק את הנקודה, איפה החיידק נמצא, ואיך הוא הגיע אל האוכל. אז יהיה אפשר בעצם להתקרב כמה שיותר לנקודה שבה שבה באמת הגיע החיידק, אבל יכול להיות שאנחנו, אתה יודע, יכול להיות שמדובר באמת בעניין תעבורתי קצת יותר רחב, כלומר,
בצהל פעם הייתה הוראה לשמור דגימות מזון, מכל מנה שמגישים שומרים ל-24-48 שעות את דגימה, זה קיים גם במסעדות?
לא, זה לא קיים במסעדות, בעצם הביקורת על מסעדות היא אחרת לגמרי, היא בעצם, המבקרים זה ביקור חוץ של משרד הבריאות, כן? ואז בעצם במקרים כאלה מגיעים ממש מפקחים של המשרד עצמו, אבל הם בעצם באים באופן יזום, מסתכלים על האוכל, אבל זה לא שכל פעם צריך להוציא מנה, זה לא האופן שבו זה נראה, צריך לעמוד בסטנדרטים מאוד מאוד גבוהים של משרד הבריאות, אבל זה באמת מאוד מוזר שדווקא במסעדת יוקרה, אנחנו
יוקרה
רואים כאלה.
יוקרה מאוד, סוגה עילית כן. מה שנקרא. מירב, תודה, אני מקווה שזה גמר בזה.
תודה רבה.
אהלן גיא לרר, הצינור.
ערב טוב.
אז קודם כל, לפני שנשכח, לא עוד שעת לילה, 19:00 הצינור ערוץ 13 החל מהיום. עד כאן נכון?
נכון. עד כאן הכי נכון והכי חשוב.
ועכשיו מה שאמר לי עכשיו אסף באוזנייה, גורם לי לקנה בחקינה עזה, כי קיבלת כפתור מיוט.
נכון.
ספר.
אני רק חושב מה היה קורה אם היה לך... ולעינון בבוקר כפתור מיוט הדדי, אתה יודע, זה כמו איזה איום גרעיני.
זה נשמע כמו הגל השקט. אתה זוכר את הגל השקט במלחמה?
הייתי משתיק גם אותך, אל תתבלבל.
בטח.
האמת שיש בלגן באופנים, במיוחד בחודשים האחרונים, שזה בסדר, אנחנו אוהבים יצרים, אבל אני שמתי לב שאני הרבה פעמים איבדתי שליטה, ברמה שאני פשוט חושב כל הזמן, שמי שיושב וצופה בבית, כבר לא מבין כלום,
נכון.
ולא שומע כלום ולא רואה כלום, אז פשוט בדקתי איך אפשר לחבר כפתור, לכל הנקמייקים זה המיקרופונים של האורחים, למעט המיקרופון שלי, וברגע שמצב כזה יוצא משליטה, ואני רוצה או לשאול שאלה מישהו מהם, או לעבור הלאה, אז לוחצים על הכפתור, וכולם מנותקים בבת אחת.
זה דיקטטורה.
אבל החידוש הגדול
זה... זה דיקטטורה, אבל הוגנת כלפי כולם.
אבל נאורה, כן.
אבל אתה מקים שם סופרמרקט. זה הרבה יותר מעניין מכפתור השתקה.
נכון, לפני שנה בערך אנחנו עשינו את מה שכונה מרד הפסטה, וקידמנו הרבה מוצרים תוצרת ישראל לא ממותגים, שזולים וטובים לא פחות מהמותגים, ויצאנו מארזים כאלה, והייתה על זה די התנפלות, מכרנו 50,000 מארזים, וזה פנטזיה ישנה שלנו, הרבה זמן אמרנו, אוקיי, אם אנשים הזמינו מארזים והלכו לאסוף אותם, למה שלא יהיה סופר כזה שפשוט מבוסס כולו על תוצרת זולה, הרבה תוצרת ישראלית, לא הרבה מותגים ורק דברים טובים, כדי שאנשים יבינו כמה בזול בעצם הם יכלו לקנות בסופר, וגם שיתוף פעולה עם ספקים שמתמחים ביבוא מקביל. שזה בכלל, כי זה לא מוצר...
חלקם חרדים, כי אלה מתמחים בהשגת מחירים זולים, אני קורא.
נכון, אנחנו חברנו לארגון נפלא שנקרא אשל ירושלים, חבד נקיים, שעשינו איתם הרבה שיתופי פעולה בעבר, והם גם יודעים לעמוד על המקח, גם להביא את הדברים הכי זולים, ואיכשהו הם מעמידים מחירים מדהימים, אז אמרנו, תשמעו, למה רק חרדים יקנו במחירים האלו ויהנו מהמחירים האלו? חבל שאנחנו נהיה קורבנות באמת של תרבות מותגים וצריכה, ושוב אני אומר, גם את המותגים אפשר להביא בחצי מחיר, יש כאלה שיודעים להביא ביבוא מקביל, לצערי המנגנון בישראל חוסם יבואנים מקבילים.
קיצר, אתה רוצה להיות רמי לוי, זה הסיפור.
סליחה, אני רוצה להיות זול יותר מרמי לוי, אני כבר הודעתי שאני אהיה זול יותר מרמי לוי, לרמי לוי עצמו גם שהוא ידיד והוא באמת...
תגיד גיא, אני רוצה להספיק לשאול אותך, יש מתפתחת מלחמה גדולה על המשבצת של 7. עכשיו, אתה עשית חיל, אולי הייתה הנקודה היחידה שעושה חיל בערוץ 13, בשעה יותר מאוחרת. זה לא אם הוא, כאילו מה, מה שהגויים אוהבים להגיד, אם זה לא מקולקל, אל תתקן את זה.
קודם כל, זה לא אם הוא, כי לא הייתה לי ברירה, כי אשתי אימה עליי, שהיא נועלת אותי בחוץ ומחליפה מנעולים. אני אומר לך, זה באמת היה בלתי אפשרי לחיות באופן הזה, לא ראיתי את הבנות שלי, ברגע שהיא נכנסה לכיתה א' הגדולה, בכלל איבדתי את
הכי חשוב, הכי חשוב.
אז קודם כל רציתי לראות את המשפחה שלי לחזור בשעות נורמליות, זה המוטיב העיקרי. ודבר שני, אני לא, אין לי פחד גם להיכשל. אנחנו באמת רצים לטווחים ארוכים, רביב דרוקר, שהיה לפניי במשביץ, עושה תוכנית מעולה, שעשתה גם מספרים טובים, ואני חושב שיש סיכוי מאוד מאוד טוב שהוא יישאר ברצועת הערב.
פשוט יוקדם לידי. קצת.
כן, ואני מאוד אופטימי, אני חושב שהשעה הזאת...
גיא לרר, הצינור ערוץ 13, החל מהערב בשבע בערב ערוץ 13, לנו נגמרה רצועת הערב של עכשיו, תודה רבה לך.
אתם חוזרים מוקדם באמת.
בדיוק, עורכים ומפיקים, אסף נבו ושמואל בן סימון, אחראי על שידור בני שאולסקי, עורכי דיגיטל אירון זאבי, דוד זבולוני ורון שיין, אחינו ספורטים, קופמן ופרימו.
כל מי שירצה לדעת איפה הסופרמרקט יצטרך לראות את גיא לרר.
בדיוק. נתראה מחר, ביי.
להתראות.